שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב פרשת משפטים, והמושג של משפטים, מה שמביאה התורה, מיד עכשיו אחרי מעמד הר סיני, אז היא מביאה את המושג של משפטים ביחס למוסד העבדות. וכל המפרשים מזדעקים פה בעצם, מה זה הדבר הזה? המושג הזה שנקרא עבדות. והכיוון שאנחנו רוצים ללכת פה, שמצד אחד התורה היא מגנה, כן, ככה הולכים רוב המפרשים, התורה היא מגנה את המושג הזה שנקרא עבדות. וזאת אומרת, מיד אחרי שנאמר בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אז מה אתה עכשיו הולך ונהיה עבד? שזה הנגדה לדבר הזה. מצד שני, טוב, אם התורה יקרה, את מתנגדת לכך, אז למה בכלל את מאפשרת את זה? למה בכלל יש דיבור על מושג כזה שנקרא עבדות? ופה זה שביל הזהב הזה שאנחנו רוצים ללכת בו, שנראה שהתורה היא לוקחת את האדם קדימה, כפי כוחו ולא יותר, מתוך ידיעה מאיזה מקום הוא הגיע, למרות שביסודו של דבר היא נותנת לו את מטרת העל הכי רחוקה שיכול להיות. מה הכוונה במשפט האחרון שאמרתי? שמצד אחד התורה מסמנת את המטרה הכי רחוקה, שזה החירות הגמורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בית עבדים זה לא סתם עבדות ספציפית של איש כזה או אחר. זה חברה שהיא מבססת את עצמה על עבדות, שיש שם אנשים שנוכחים כדי לעזור במטלות של ניהול היום יום. והדבר הזה היה גם כן במצרים שהייתה בית עבדים, גם כן ברומא העתיקה, שבעצם הם כבר היו בית עבדים מהבחינה הזאת. היו שם המוני עבדים, אלפי עבדים, שבעצם היו חפצים, הם היו רכוש של האדונים שלהם. ובמידה מסוימת אפשר להגיד גם על דרום אמריקה של המאה ה-19, המאה ה-20, שגם הייתה בית עבדים מכל החוות בדרום, שהיו להם המוני אפריקאים שעשו את רצונם, וזכויות שלהם ודאי לא היו שוות. אז כהנגדה לבית עבדים, אומרת התורה, זה הדבר הזה, הוא לא מקובל לנו. אלא מה? כמו שראינו ודיברנו, התורה היא מבינה שעם ישראל הוא לא יצא ממצרים. גם על להוציא אותו ממצרים היה עמל גדול. אבל הוא הוצא ממצרים. העבדות עוד לא יצא ממנו, היא מושרשת בתוכו. ולכן התורה הולכת פה, מסמנת שתי מטרות. מצד אחד היא מסמנת את מטרת העל, שזה חירות גמורה. חירות גמורה. ומצד שני היא מסמנת גם את האדם שצריך ללכת בה כראוי, למרות שהוא במדרגה יכולה להיות ירודה. כלומר, אתה עם ישראל היקר, אתה זהו עם מדרגתך, ולכן אני התורה משערת לאיפה אתה יכול להגיע ולאיפה לא, אני אקח אותך מהנקודה שאתה נמצא בה, אני אקח אותך קדימה. מסמנת את המטרה הסופית, אבל צועדת עם האדם יד ביד, עם החברה יד ביד ומתקנת אותה. ובאמת, מצד אחד התורה קוראת לזה עבדות, כי זה היה המושג שהיה מקובל, אבל חייבים להבין מה שהתורה קוראת עבדות במושגים שלנו היום, בעצם מדובר על להיות שכיר. עבד עברי, 6 שנים יעבוד בשביל יצא לחופשי חינם, מבחינה משפטית הוא שכיר. הוא שכיר שהוא מחויב לעבודה בחוזה של 6 שנים. בסיום 6 השנים הוא יכול לצאת. ולא רק יכול, הוא חייב לצאת. יתרה מזאת, גם אותו עבד, נניח שהדמים שלו, הכסף שהוא היה שווה כשהוא נמכר לעבד, נניח היה לשש שנות עבודה, נגיד 200 אלף דולר. והוא עבד שלוש שנים, ואחרי שלוש שנים הוא רוצה לצאת לחופשי, אז הוא צריך לשלם לאדון שלו 100 אלף דולר, ובזה הוא יוצא לחופשי. כלומר, חצי מהסכום שהאדון שילם עליו, כביכול, שהוא שילם לו. זאת אומרת, גם אותה שכירות שהיא לשש שנים, אם אתה מחזיר לאדון שלך ששילם לך את ה-200 אלף דולר, אתה מוצא 100 אלף דולר מאיפה להביא לו, אז צא. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שכירות. על שכירות שאפשר לצאת ממנה וחייבים לצאת ממנה בסיום שש השנים, לקראת שנת השמיטה. ואם לא, אז ממשיכים עד שנת השמיטה. והיה אחרי שנת השמיטה, כן, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצל החופשי, אני רוצה להישאר פה. והגישו אדוניו אל האלוהים אל ה... והגישו אדוניו אל האלוהים, או אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה. זאת אומרת, עושים לו סימן, כמו חור כזה באוזן, כמו ששמים היום בשביל להגיל, עושים איזשהו סימן, בשביל לומר, האוזן, ככה אומרים המפרשים, ששמעה, כן, אני אוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היא רוצה להמשיך להיות עבד, אני לא אוכלה להתנגד אליך, כביכול, יש פה דבר והיפוכו, כביכול, התורה מסמנת אותך כבן חורין, שאתה בן חורין עד כדי כך, שאתה יכול גם למכור את עצמך לעבד. אני התורה לא אוהבת את זה, ואני מסמנת לך את זה גם שאני לא אוהבת את זה, בסימון על האוזן. אבל אתה בן חורין ינוג ככה, מצד אחד, מצד שני זה בצורה מוגבלת, כי גם אם אתה רוצה אחרי שנת השמיטה להמשיך ולהיות עבד, זאת אומרת שכיר, להישאר שכיר לנצח, גם זה נגמר בסיום שנת היובל, שזה אחרי 50 שנה. אחרי 7 שמיטות יש שנת יובל, ושם גם אם אתה לא רוצה, וגם אם אתה רוצה, רוצים את אוזניך וכו', אין דבר כזה. חייב לצאת לעצמאות, במקרה הזה עצמאות כלכלית, ואדם יחשב את צעדיו. כלומר, התורה אומרת ככה, אנחנו רוצים אנשים שהם מחשבים את צעדיהם, כמו שכיר יום, שאני יש לי מקצוע ואני בא, אני מזכיר את עצמי, ואני יכול לנהל מסע ומתן חופשי על הזכויות שמגיעות לי. גם אם אני מורה, אני איש מקצוע, אני פרילנס, אני בא, הולך לבית ספר, אומר, אלה היכולות שלי, ומייצר איזשהו מנגנון של מיקוח, מנגנון שאני יכול לבנות אותו ואני יכול לסגת ממנו. אבל זה בסדר גמור שאדם יעשה את זה לא כל יום, זה יכול לקרות פעם בשנה וזה יכול לקרות פעם בשש שנים, אבל הציפייה היא בעצם שכל שש שנים אנחנו מתחדשים, לאו דווקא מחליפים מקצוע אלא מחשבים דרכנו מחדש, ואם זה לא קורה אחת לשש שנים, אז זה חייב לקרות בשנת היובל, כל העולם כולו מתחדש. אז אם אנחנו מסכמים את הדבר, יש פה איזושהי בשורה של התפתחות, שהתורה שמה לנו שני מדדים חשובים. המדד הראשון הוא האיכות האידיאלית, שזה השאיפה התורנית היא להציב לפנינו מודל של חירות. כיוון שמי שצריך לבצע את המודל ההתפתחותי של התורה הוא האדם, והאדם הוא במדרגות שונות, התורה מציבה לפניו ציר, דרך, מסלול, שעל גביו, על גביה הוא הולך, והמסלול הזה הוא לא פחות חשוב מאשר האמת הזאת, מפני שאנחנו רוצים באמת להצליח לתקן את העולם, אז זה חייב להיות מחובר אלינו ואל מדרגתנו, ואנחנו מתפתחים ממנה, שנזכה להיות בני חורין מצד אחד, ומצד שני להתפתח כפי ערכנו בכל מדרגה שאנחנו נמצאים בה. שבת שלום ומבורך לכולנו.